אוקיי. אם כן, אנחנו בקוף סמך, בפסקה י' ג' הלאה. הנושא הכללי, אורות ישראל, אנחנו עסוקים בישראל ועמים, קדושת ישראל. מה זה עם ישראל בכלל? ועלינו כאן לעמוד על מה עושה את עם ישראל לחטיבה מיוחדת בעולם. אז בעצם, במה עם ישראל מזוהה? נגיד, אתם מכירים את כל הקריקטורות המפורסמות, שהצרפתים מדברים על אהבה, גרמנים על סדר, ועוד כל מיני דברים כאלה, נכון? ידוע שכשמגיעים לאי בודד, שבו יש רק פילים, אז, ויש שם צרפתי, גרמני ויהודי, אז אחרי שמצילים אותם, שנה לאחר מכן, הצרפתי כותב ספר על פילים ואהבה. אחרי 3 שנים, הגרמני כותב 5 כרכים, הפילים והסדר. ואחרי 10 שנים יוצאת אנציקלופדיה של היהודי, הפילים והשאלה היהודית. כלומר, בסופו של דבר יש כאן שאלה של הגדרת הזהות. זאת אומרת, אנחנו מגדירים את זהותנו על ידי זהותנו, זה קצת מסובך. השאלה אם יש משהו ייחודי. אפשר להבין משהו ייחודי בתחום המחשבות. כלומר, יש מחשבות ייחודיות ליהדות, כלומר, דברים שעוברים דרך הזהות היהודית שלא עוברים בדרכים אחרות. והשאלה, מהן המחשבות האלה? יש לרב קוק מאמר, נקרא מאמר המחשבות. זוכרים אותו? יש במודפס, בעקבי הצון, לא, זה לא פה, זה בספר אחר, מאמר נקרא המחשבות, שבו הרב דן בשלושה סוגים של מחשבה שיש בעולם. במובן של האוניברסליות של המחשבות. ומעגלים, מעגלים. יש מחשבות שמשותפות לכל בני אדם באשר הם. למשל, המחשבה שיש אלוהים היא מחשבה אוניברסלית, לא מיוחדת ליהדות. נכון? כל העולם כולו. יש אנשים שמדברים בצורה זאת או אחרת על האלוהות. זה מצוי. יש מחשבות שהן אומנם אוניברסליות, אבל כל אומה ואומה מסגננת את המחשבות האוניברסליות האלה לפי הצרכים של הזהות הייחודית שלה. ולכן אותו סיפור, אותו מיתוס, אותו רעיון, אותו ערך יימצא בתרבויות שונות, אבל באופנים שונים. למשל, הנימוס. כן? כולם אומרים שצריך להיות מנומסים. השאלה מה זה להיות מנומס? יש מדינות שבהן חייבים להשאיר משהו בצלחת. אם אתה אכלת כל מה שיש בצלחת, אתה גס רוח. ויש תרבויות שזה בדיוק ההפך. כן? אתה חייב לגמור את הצלחת. אם השארת, אתה לא מנומס. אז כולם מסכימים שאותו ערך קיים גם פה וגם שם. אבל האופן של ביטוי הערך הוא שונה. בסדר? ויש מחשבות, אומר הרב קוק, שמיוחדות לאומה הישראלית בלבד, ואין האומות האחרות, תרבויות אחרות, משותפות איתן. מה הן אותן מחשבות המיוחדות ליהדות? מה כל כך מיוחד אצלנו? אחד הדברים, הייתי אומר, אולי לצורך הלימוד כאן, אנחנו לא נעשות בכל, אבל רק 2 דברים. א', הרעיון של התשובה. מה שאנחנו עסוקים בו, ימי אלול, חודש התשובה, הרעיון של התשובה הוא רעיון ייחודי ליהדות בלבדה. עוד רעיון שהוא ייחודי ליהדות בלבדה, זה הרעיון של בריאה יש מאין. בריאה יש מאין, לא יש מיש, יש מאין. זה מיוחד ליהדות. אני מתאר לעצמי שמה שאני אומר כאן מעורר אצלכם שאלות, אתם לא שואלים אותם, זה בעיה שלכם. הלאה. השקפת העולם המיוחדת, אם הייתם שואלים, הייתי גם עונה. השקפת העולם המיוחדת לישראל, מה? לא רוצה. מה זה תרחיב את הנושא? אם אני יכול להגיד דבר על רקע שאלה. אם יש שאלה, בבקשה. אני אמרתי שהתשובה זה מיוחד ליהדות, יש מאין מיוחד ליהדות. זה מה שאמרתי. אתה יש לך שאלה על זה, בבקשה. הרחבה, אני לא אתן לך סתם. כן. יפה, הנה, אתה רואה, הוא יודע לשאול. הוא אומר, הנוצרים גם מדברים על תשובה. נכון, לא נכון.
אחרי זה במוחמד או בישו, אבל הם כן מאמינים שנוצר לו יש מאין, כי הם מאמינים בתנ"ך. או שאני טועה?
עד עכשיו שאלת. אז כן, הבחור היקר יושב כאן, שואל שתי שאלות. האחת, כנגד הטענה שהתשובה היא ייחודית לישראל. הרי גם הנוצרים מדברים על תשובה. ב', הטענה על יש מאין. הלא המוסלמים, אף הם מאמינים בבריאה יש מאין, שהרי הם מאמינים בתנ"ך, קראו בתנ"ך. עד כאן שאלתך. עושה את זה שאלה שלישית, האם אתה טועה? טוב, תראה, אני אענה על שתי השאלות הראשונות, אחרי זה נראה מה השאלה השלישית. לגבי הנוצרים, הרעיון של התשובה זר לחלוטין לנצרות. לחלוטין. כל מה שמדברים עליו, כולל הווידוי והתשובה וכדומה והצער שאדם מרגיש וכו', כל אלה אינם חלק מתהליך התשובה, אלא תהליך הכפרה. זה הם כן מאמינים. למה הכוונה הכפרה? הכפרה זה הריצוי. מה? זה לא מחיקה. זה הריצוי של הזעם האלוהי. כלומר, אני מאוד, מאוד הרגשתי את אלוהים בזה שאני עשיתי חטא. אלוהים... מה? לא רק שהוא נשאר, אני אסביר יותר מזה. אין ש... מה שגורם לשינוי של היחס של אלוהים אליי, זה לא התשובה. אלא זה שעשיתי מעשה, מיתי, מגי, של כפרה. אני צריך קצת הרחבה. אפשר להרחיב? כן. אני רוצה קצת להסביר מה אני מתכוון, לא תדבי. יש ביחס לחטאים שתי אסטרטגיות שונות. האחת התשובה, השנייה הכפרה. מובן הנקודה הזאת? מה ההבדל בין תשובה לכפרה? התשובה היא שינוי הרצון. עד שעשיתי תשובה, רציתי את הרע. עכשיו אני רוצה את הטוב. זה נקרא תשובה. הפכתי רצון. הכפרה היא באה לטפל לא ברצון שלי, אלא בנזק שעשיתי. הנזק שנעשה בעולם על ידי החטא. ועל זה צריך כפרה. עכשיו, השאלה היא מה תלוי במה. האם תיתכן תשובה בלי כפרה? האם תיתכן כפרה בלי תשובה? הרי מדובר בשני מסלולים שונים, נכון? יש בזה מחלוקת גדולה בין היהדות לנצרות. היהדות אומרת כך, תשובה מתקבלת בכל מקרה. אם אפשר לעשות כפרה, עושים גם כן. אבל כפרה בלי תשובה לא מתקבלת. העיקר התשובה. אתה איתי? עבור הנוצרי, זה בדיוק הפוך. התשובה אין לה שום תועלת אם לא הייתה כפרה. כי האל זועם. מאוד כועס עליך. אתה חייב לרצות אותו. כמו למשל אריה שהתחיל להשתגע. חייבים לתת לו איזושהי נבלה שיוכל לפני שהוא טורף את כולם. זאת אומרת שעבור הנוצרי, עיקר הבעיה היא הכפרה, כי לא מאמינים, הנצרות אינה מאמינה ביכולת של התשובה לתקן את האדם. וזה נובע מיסוד תיאולוגי מאוד עמוק, והוא שהאדם ביסודו רע. מדוע הוא רע? כי הוא אשם מלידה בחטא אדם הראשון. כלומר, יש חטא עצמותי בנפש האדם שגורם ששום תשובה לא תכפר על זה. לעומת היהדות שסבורה שהאדם הוא ביסודו טוב, ולכן כאשר הוא עושה תשובה הוא חוזר אל עצמו. מה שאין כן, הכפרה שהיא במידת יכולתו של האדם. עד כאן לגבי השאלה הראשונה ששאלת. כן, זה מהדרין, אבל זה לא הכרחי. זאת אומרת, אם הכפרה עבור הנוצרי עוברת דרך מעשה מאוד אכזרי, הצליבה, כן? ישו סובל על הצלב, מי שמאמין בזה מתחבר אל המעשה המאגי של הכפרה של ישו. כן? זה מה שהם אומרים. אני רק רוצה לציין, היהדות לא אומרת את זה. עכשיו, לגבי האסלאם ובריאה יש מאין, אמרת דבר יפה, אמרת הם קראו את זה בתנ"ך, והרי הם מאמינים בתנ"ך, נכון? תשובה, לא, הם לא מאמינים בתנ"ך. הם סבורים, הם מאמינים במוחמד, והם מאמינים בכל דבר שבתנ"ך שמוחמד אמר שזה נכון. אבל הנחת היסוד היא שהיהודים זייפו את התנך, ולכן הספר איננו אמין. ולכן באוצר הספרייה של המוסלמי המצוי, התנך לא נמצא. הוא לא יכול לקרוא בספר הזה, כי הוא ספר מזויף. נכון, לכל מה שקרה... רגע, לא מדויק. בספר הכוזרי, החכם המוסלמי אומר, אנחנו מאמינים בכל הדברים שקרו לעם ישראל, שסופרו בקוראן. שים לב טוב טוב לדבר הזה, זה מאוד מאוד עקרוני, כי הרי הם כותבים דברים שאני חושב שהתנך לא בדיוק מסדר איתם. למשל, שמרים, האחות של משה, היא גם האימא של ישו. יש איזה קושי מסוים לקבל את זה, למשל. כן? הרי זה סותר את התנך. כן? או למשל, האמירה שפרעו אמר להמן לבנות לו מגדל שמגיע עד השמיים. יש איזה קושי, כן? באמירות האלה. אבל, אם כי לנקודה הזאת יש להם תירוץ, אבל לא משנה. מה שאני רוצה לומר, זה שעבור המוסלמי, המפגש עם דבר השם, עם הרעיון של הבריאה, למשל בראשית ברא אלוהים, עובר דרך האישיות של מוחמד. זה כבר מסונן. אז זה לא שאם תשאל את המוסלמי, האם אלוהים ברא את העולם יש מאין, הוא לא יגיד לך כן. אבל צריך להבין באיזה אופן הוא מגיע אל ההכרה הזאת. ההכרה הזאת עוברת דרך איזה מין מסך אמצעי. הלא הוא מוחמד. בסדר? טוב, ובכן, יש פה כמה שאלות. חשוב אבל לא קשור לשיעור. בגרמניה עומד למשפט רב על שקיים את מצוות ברית המילה. לדעתי יש למחות בכל פורום כנגד זה. אני מוחה בכל תוקף נגד רדיפת היהדות האיומה הנעשית כעת בגרמניה. עכשיו יש פה שאלה הבאה. להתפרקות הפיקציה הערבית והירדנית. שלום כבוד רבנו. מחילה מכבוד הרב. על רקע סוף השיעור אתמול. אריה הוא גם... לוי בגדולתו. הוא גם לוי בגדולתו, בניגוד למטוס שהיה קטן. ונקבה היא לוויה, כך שלגבי אריה, הוספת ההא לא נכונה, שוב מחילה מכבוד הרב. כן, נשאלה השאלה אתמול, למה אריה, אז הנקבה זה לא אריה. אני יודע, אריה. לוי, אז הוא אומר, לא, אבל יש גם לוי לוייה, זה בסדר. טוב, בסדר, תודה. אתה לא צריך לבקש מחילה, זה בסדר גמור, אנחנו פה לומדים תורה. עכשיו, אחרי כל ההקדמות הנפלאות האלה, אנחנו יכולים לגשת אל הטקסט, ולהבין למה דיברתי על כל הדברים האלה. לגבי השאלה השלישית שלך, האם אתה טועה, אנחנו נחסוך מעצמנו את הדיון בשאלה. בסדר. י' ג' השקפת העולם המיוחדת לישראל, היא... שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. כלומר, מזהים אותנו עם אותה השקפת עולם המיוחדת ליהדות. והשקף הזו נעוצה היא בחידוש העולם. מה זה חידוש? יש מאין. כן? על פי ההרצאה התורית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השקפה מיוחדת זו, אגב, זה מעניין מאוד שגדולי הפילוסופים לא הגיעו למסקנות האלה. כלומר, ילד בתלמוד תורה יודע כדבר המובן מאליו מה שאפלטון, גדול הפילוסופים, לא מצליח להגיע אליו. הרעיון של בריאה יש מאין. כלומר, צריך להבין שאנחנו כל כך התרגלנו לזה, זה נשמע לנו כל כך בנאלי, שאנחנו לא שמים לב שבכל המסורות התרבותיות, הפילוסופיות, הדתיות למיניהן, הרעיון הזה לא קיים. של יש מאין. כן. ממש לא. בתימאוס של אפלטון ממש לא. לפי אפלטון, העולם הוא יש מיש. כלומר, יש התחדשות מתמדת של הצורה. אבל החומר הוא קדמון. ולכן גם הרעיון בתימאוס של בורא עולמות ומחריבן כן נמצא, אבל לא שיש מאין. דווקא זה מאוד מעניין, יש כמעט נגיע בזה שם, כן? אבל זה, בסופו של דבר זה לא מגיע. השקפה, אז אם כן, אומר כאן הרב, השקפה זו נעוצה היא בחידוש העולם על פי ההרצאה התורית בראשית ברא אלוהים שם את הארץ. עוד נקודה קטנה בנושא הזה, אתם בוודאי שקראתם מיתולוגיות קדומות. בכל המיתולוגיות העתיקות אנחנו תמיד רואים שבראשית כל הפירמידה של כל האלים בסופו של דבר מגיעים אל התוהו ובוהו הקדמון, הכאוס. אגב, זה מצוי גם במיתולוגיה המודרנית, הפסדו-מדעית, שמדברת על עולם שבא מתוך ערפילית שהולכת ומתארגנת. כלומר, כביכול, אין סדר ראשוני, ואחר כך בא הסדר. מה הבעיה בכל המיתוסים האלה? הבעיה היא שאם ביסודו של העולם נמצא התוהו, אז גם כאשר העולם מגיע לידי סדר, סופו לחזור אל התוהו. כך שבהשקפה המצויה אצל אומות העולם, סדר העולם הוא בנוי משלושה דברים. תוהו ובוהו, סדר, תוהו ובוהו. זה פסימי מאוד. כי כל דבר חוזר אל שורשו. כל דבר, בסופו של דבר, נאמן לטבע הראשוני שלו. ואם מה שראשוני בעולם זה התוהו, אז זה אומר שכל מה שאתה בונה זה על גבי תוהו. זה כמו שאתה בונה מגדל על חול. בסוף המגדל ייפול. מובן? בימינו יש, מה שמחזק את זה המושג של האנתרופיה. האנתרופיה, המחשבה שבסופו של דבר העולם הולך ולאבדון, כן? הולך ומתפרק. לא יישאר כלום. אלא איזה מין קוסמוס קר וחשוך. כן. לעומת מה שהתורה חידשה. התורה אמרה דבר מאוד מעניין. בזה אפשר לומר שהיוונים, למשל, הגיעו להכרה של פסוק ב' של מעשה בראשית. כלומר, אם היית שואל את היווני המצוי, תגיד, מאיפה צריך להתחיל לקרוא כשמתחילים את התורה? אז הוא אומר, מתחילים מהפסוק והארץ את התוהו ובוהו. והתורה חידשה שלפני פסוק ב' יש פסוק א'. הפסוק הראשון הוא מאוד מעניין. מכירים את הפסוק הראשון של התורה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה הפסוק הזה אומר? מה? אידיליה, זה נכון. אבל מה שמעניינתי זה המילה הראשונה. כלומר, מה המילה הראשונה באה לומר? האם היא באה לומר שזה קרה בהתחלה? הרי זה בנאלי. ברור שאם הייתה בריאה, זה היה בהתחלה. אז ברור שזה, אלא מה שזה, מה? יש הרבה פירושים. אבל אני רוצה כאן להתייחס ביחס לנושא שלנו. ביחס לתוהו ובוהו, מה זה מוסיף? זה מוסיף שלפני התוהו ובוהו הייתה ראשית. זאת אומרת, שמה שאתה רואה כהיעדר סדר, איננו המצב הראשון של הבריאה. אלא יש תוכנית, יש מחשבה, יש כיוון, מאחורי התוהו. וכאשר מתוך התוהו אנחנו רואים שהעולם הולך ומתארגן, זה גילוי מילתא, זה ביטוי רטרואקטיבי של המחשבה הקדומה. יוצא לפי זה שהעולם מתחיל מסדר, עובר לתוהו, וסופו לסדר. זה אופטימי. מובן מה שאני אומר? טוב, יש פה כמה שאלות. רגע. שלום הרב, לא הבנתי איך בהזדהות עם מעשה ישו מתכפר לאדם אבונו, תודה. גם אני לא. שלום כבוד הרב, מחילה, שאלנו פעם באחד השיעורים על הנזיר, איך היה מקדש בשבת ואיך היה שותה ארבע כוסות. בנו בכתבה אתמול ציין שהיו שותים מיץ תפוחים טבעי. מעניין מה הסברה. נכון, אני לא יודע. איך מיץ תפוחים טבעי פותר מארבע כוסות. לא יודע. לא. הנזיר היה תמיד חכם גדול, אל תדע. כן, מה אתה אומר? על פי ההרצאה התורית, על פי הנאמר בתורה. בסדר? זאת אומרת, למה הרב רואה לנכון לציין שזה פסוק בתורה? וכן, אנחנו לא יודעים שזה פסוק בתורה. הרב רוצה לומר לך שזה מה שהתורה גילתה. כלומר, בלי התורה לא היינו יודעים את זה. בלי התורה היינו יודעים על התוהו ובוהו, אבל לא היינו יודעים על בראשית. בסדר? כן, בבקשה. ולכן אנחנו מבינים שהבלגן הוא דבר אמצעי, הוא מקרי, הוא לא מהותי.
הסדר הזה, אבל הוא סדר מחשבתי, או שהוא סדר גשמי, כי רק אחרי זה הגיע התורה.
סדר מחשבתי, תיאורטי, לחלוטין, אבל מה זה משנה? איפה הוא נמצא? העיקר שהוא נמצא.
כי אם בפסוק קשור בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ,
נו.
אחד קשור בראשית חשב, או תכנן, או בריאה זה משהו...
קודם כל, אני מקנה בך שראית את הכתב יד של משה רבנו, שהראית אומר שרשום, אני, אצלי רק כתוב. אבל אתה בעצם אומר לי דבר מאוד יפה, שהמילה ברא פירושו חשב. בסדר? יפה. ובכן, בואו נמשיך. השקפה מיוחדת זו, כן? השקפה של הראשית, שלפני כל הבלגן יש נקודת אור פנימית, נסתרת מאוד, הנקראת בריאה. כן? האמת היא שאם נדייק, המילה חשב, אני לא רציתי להיכנס למה, אבל אתה מכריח אותי. בעברית, ברא זה רצה. בכלל, המילה מחשבה, שאנחנו משתמשים בה היום, כתרגום של המילה האנגלית, למשל, thinking, נכון? זאת מילה שלא קיימת בתנ"ך. אין בתנ"ך מחשבה במובן של thinking. אלא כל מקום שתמצא בתנ"ך מחשבה, אתה תראה שזה תכנון. שזה אם כן רצון. זה פעולה של הרצון. למשל, מחשבת המן אשר חשב על היהודים. אז זה מחשבה שם. תכנן. בסדר? טוב, בואו נמשיך. השקפה מיוחדת זו, אז כאן הרב זורק פצצה, גורמת היא את המצוות המעשיות כולן. ואת ההבדלה הלאומית המצוינת. מה? זה קשור בכלל. עד עכשיו דיברת איתי על מטאפיזיקה, המחשב, שבראשית ברא אלוהים, זה מורה על כוונה פנימית וכו'. ואתה אומר, זה הסיבה שצריך שיהיו מצוות. לקיים מצוות. לא הבנתי את היחס בין הראשית לבין המצוות. אלא הכוונה היא כזאת. אם ההשקפה היא ביסודה אופטימית, אז יש מה לעשות. אם ההשקפה היא פסימית, אז אין מה לעשות. כל מה שתעשה חסר משמעות. אבל אם יש לאן להגיע, אז עד רבה, צריך להתחיל לצעוד, צריך להתחיל לפעול. המצוות המעשיות הן הפעולה שמשנה את העולם. אבל זה גם אומר עוד משהו. זה אומר שהמחשבה העליונה חודרת עד פרטי הפרטים של המעשים. כלומר, ככל שאתה מתחיל מנקודה גבוהה יותר, אתה חודר יותר לעומק. כל אדם שעשה קפיצה בבריכה יודע את זה. אם אתה מתחיל מיותר גבוה, אתה חודר יותר לעומק. מאחר, והמחשבה האלוהית מדברת על תכנון ועל סדר עוד לפני כל הוויה, לכן אותה מחשבה האלוהית חודרת עד פרטי הפרטים של החיים. או כלשונם של חכמים, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, מה זה גדולה? אינסופיות הכוונה? שם אתה מוצא ענוותנותו, שהוא את דקה ושפל רוח להחיות לב שפלים ולהחיות רוח נרדמים ונתקעים. זאת אומרת, ריבונו של עולם מתעניין בצ'ופצ'יק של הקומקום של הזרת השמאלית שלך. זה הולך ביחד. כלומר, המחשבה העליונה הזאת היא חודרת את פרטי הפרטים. אבל היא עושה עוד משהו, המחשבה הזאת. מאחר וייחודית לנו, היא מייחדת אותנו מכל העמים. היא עושה אותנו מיוחדים. בואו נראה. כן? השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצוות המעשיות כולן, ואת ההבדלה הלאומית המצוינת. שימו לב שבהבדלה, מה אנחנו אומרים? המבדיל בין קודש לחול ובין ישראל לעמים, ובין אור לחושך. כלומר, בין אור לחושך, המעשה של הבריאה הראשון, הוא גם המבדיל בין ישראל לעמים. ואת ההבדלה הלאומית המצוינת, ואת הזיקוק לארץ ישראל. מה זה זיקוק כאן? הזדקקות. זיקוק במובן של הזדקקות, לא של זיקוך.
איך זה קשור לבן המצרים?
איך זה קשור למצוות המעשיות? בשני נתיבים יש להסביר את דברי הרב. האחד, שככל שמחשבה היא יותר עליונה, היא חודרת יותר על פרטי הפרטים, כי היא גם אומרת שיש משמעות אופטימית לעשייה. זה דבר אחד. ב', מאחר והמחשבה הזאת מצויה בישראל בלבד, אז היא מבדילה את ישראל. יש מאין מראה שיש פה כוונה, שיש פה מחשבה. ברור? טוב. ואת הזיקוק לארץ ישראל, ממילא אם אנחנו מיוחדים, אז יש לנו ארץ מיוחדת. הזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדה לאומה. להרחיב בה את רוחה ולא מפריע. ובהקבלה של העזרה מכל התכונות המוטבעות באוויר הארץ ואקלימה בכלל. היה גוי אחד בשם אמיל, בשם ז'אן-ז'אק רוסו. שמעתם על רוסו? כן, האמנה החברתית ועוד ספרים. רוסו היה מההוגים שבסופו של דבר ביססו את המהפכה הצרפתית. ז'אן-ז'אק רוסו. ויש לרוסו, מלבד הספר האמנה החברתית, יש לו ספר על החינוך בשם אמיל. בספר הזה יש לו משפט מעניין. הוא אומר, זה היה לפני 300 שנה, כן? תשימו לב. לפני 300 שנה, בן אדם כותב, באוניברסיטת הסורבון, באותם הימים, זו הייתה האוניברסיטה הדתית של פריז, באוניברסיטת הסורבון, ברור למרצים למעלה מכל ספק שהנבואות של ישעיהו הנביא מדברות על ישו. עבור הרבנים באמסטרדם, זה הרבנים שהוא שמע עליהם, אין שום ספק שלנבואות האלה אין כל קשר אליו. לפיכך נראה לי שלעולם לא אוכל להבין את היהודים. עד אשר תהיה להם מדינה משלהם, ובתי מדרשות ואוניברסיטאות שבהם יוכלו לדבר ללא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. עד כאן דברי קודשו. זאת אומרת, האינטואיציה היא מאוד מעניינת, כן? זאת אומרת שהמחשבה שחייבת להיות מדינה, על מנת שהרוח הישראלית, הרעיונות המיוחדים שלנו, יבוא לידי ביטוי באיזשהו מרחב ציבורי. ואז זה יהיה בעל משמעות. עכשיו, הרב כאן מוסיף שגם התכונות המיוחדות, הסגוליות של הארץ, האקלים, האוויר, הקדושה כנראה של הארץ, כל זה מסייע בידינו גם כן. אגב, אנחנו רואים שמאז שהיהודים חזרו לארץ, הם שונים. זה לא אותם יהודים שהיו. משהו השתנה. לפי היהדות, העולם הוא יש מאין. אין במקום, במקום חוזר לתוהו נחזור לעין, אזי במה השקפה זו טובה יותר מהשקפת החזרה לתוהו? הבנתם את השאלה של ניסן? שאלה יפה ביותר. הרי אמרנו, מי שמתחיל מהתוהו מחזיר את העולם לתוהו. שואל השואל. מי שמתחיל מן העין חוזר אל העין. תשובה, העין הוא לא ההתחלה. העולם לפי היהדות נברא עין מיש. נכון? כי הרי כדי לברוא עולם יש מעין, צריך קודם כל שיהיה העין. איך יכול להיות עין מול האלוהות? האלוהים הוא הכל, הוא המוחלט, אין מקום לזולתו. לכן אומרים חכמי הקבלה שהקדוש ברוך הוא פינה כביכול בתוך עצמו, בתוך אורו, מקום פנוי, הלא הוא העין, החלל הרק, ומתוכו הופיע היש. יוצא לפי זה שמי שמדבר על יש מעין מיש, בסופו של דבר מעניק לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהביי, יש. זה באמת מה שהייתי אומר, זה כל המשימה של התורה שבעל פה, שמתחילה מהמשפט המפורסם. איך מתחילה המשנה? האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא על ישראל מתוך מצב של היעדר? נכון? ככה מתחילה המשנה. נכון? זה ככה היא שואלת, נכון? האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא על ישראל מתוך מצב של היעדר? ואז, כדי לענות על השאלה הזאת, נכתב כל השס. ובסיום השס, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל הצדיק וצדיק, שי, דיינו, יש עולמות. כלומר, המטרה היא לצאת מן העין אל היש. אבל כדי להגיע אל היש, אני צריך להכיר בעין שלי. זה מה שכתוב, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מסביר הגאון מווילנה, האין הראשון והאין, כלומר, האין המוקדם והאין המאוחר, זה כל התורה כולה. מה האין המוקדם? איפה כתוב לראשונה אין בתורה? מה? אני רוצה פסוק. בראשית זה לא אין, אני רוצה את המילה אין. מה? לא מקשיבים לקורא, לבעל קורא בבית כנסת? נו, והאדם, העין, לעבוד את האדמה. אז ההתחלה של האדם זה עין. איפה העין האחרון? המאוחר, כן, אין מוקדם. איפה העין מאוחר? טוב, בשמחת תורה אין לכם כוח לשמוע את הבעל קורא. כולם חושבים על הסוכריות, נכון? נו, אין. יש לכם 30 שניות. ומתי פרס תנחומים. נו, באמת. פרשת זאת הברכה, נו, רמז, נו. הרי למה הילדים עולים, כן? אצל הספרדים, מה הם עולים? מה? במעונה, לא, מה פתאום? ולאשר אמר, נו יאללה, תגיד. אגב, תדעו לכם, מהניסיון שלי, כל אלה שקוראים, אומרים, אני יודע לקרוא, אני יודע לקרוא, בדרך כלל עושים, בשלושה פסוקים האלה, 9 טעויות לפחות, מה? יפה. אין כאל ישורון, יפה, נכון. זאת אומרת, זה האין המאוחר. עכשיו, אין כאל ישורון, אמרו חז"ל, אין כאל. ומי כאל ישורון. זאת אומרת, על ידי ההכרת עצמי כעין, אני קונה את היש. זה התחלה של המילה ישורון. כן. יש פה בעיה שאתם מסתירים ממני את הצד הימני של השאלות. יפה. רגע, יש שאלה למטה. יפה. בעניין המחשבות, האם האדם צריך לשלוט על מחשבותיו? האם מחשבות של להיות של חטא הן אסורות אפילו שאדם לא מבצע אותן בסוף? מה אתם אומרים על השאלה הזאת? שאלה מעניינת, נכון? יפה, רואים בחור שיש לו כאן ניסיון בשיעור. עם כל הצד הנעלה שבשאלה הזאת, והמעניין בשאלה הזאת, אנחנו נהיים מוכרחים שלא להתייחס אליה, משום שהיא לא הנושא של השיעור. זה לא יעזור. ככה זה. טוב, אפשר לומר שהרהור קודם, אני מבקש מחילה. האם אפשר לומר שהרהור קודם למחשבה? שהרהור עוסק בנושא נושאים מבלי לתכנן עדיין פעולה כלשהי, ואם יש צורך עולה הרהור לדרגת מחשבה? כן, אפשר להגיד את זה. שלום כבוד הרב, לגבי שאלתו של ניסן יואלי, יש השאלה הייתה לגבי האם העולם לא חוזר לעין. יש תשובה לזה ברש"י, שהקדוש ברוך הוא ברא הכל ותיקון כל יום, משמע שם שהבריאה היא לפני הטוב. כן, אבל הבריאה היא יש מעין, זה מה ששאל ניסן, והיינו מוכרחים לענות שעוד לפני העין יש היש. טוב, אני ממשיך כאן בדברי הרב בפסקה, בפסקה י"ג. את התריס בפני התמיעה מעמידה ההשקפה המיוחדת. כן, הרי יש הלכה, אסור להתחתן עם גויה, נכון? מה הסיבה? מה כתוב בתורה? למה את, את, את ביתך לא תיתן לבנו? למה? כי יסיר את בנך מאחריי. נכון? זה מה שכתוב. כלומר, האיסור של התמיעה זה בגלל המחשבות השונות, העבודה זרה שיש שם. אז מה שאומר, את התריס בפני התמיעה מעמידה השקפה מיוחדת. והיא גומרת את פעולתה בהיותה מתגשמת בתורה ובמצוות במעשה. שבזה הנשמה הישראלית משתמרת מריקבון. כלומר, יש קודם כל ההבחנה בין ישראל עמי מצד המחשבה. המחשבה הזאת מתגלמת במעשים מיוחדים. המעשים שלי אינם כמעשים שלך. ולכן אנחנו לא יכולים לחתן את הילדים שלנו. טוב. פסקה י' ד'. אתם רואים איך שזה מתחיל ממחשבות מאוד מאוד גבוהות, בסוף מגיע לייחוד של עם ישראל וארצו וכדומה. אתם זוכרים מה שרשי כותב? למה התורה פותחת בבראשית ברא אלוהים? בגלל ארץ ישראל. ויאללה, מה החזים? זה כאילו... כלומר, זה בא לומר דבר מאוד עמוק. אתה לא יכול להצדיק את המאחזים בשומרון בלי להתחיל מבראשית ברא אלוהים. זה לא יעזור. מה תגיד? אתה צריך הגנה מפני... אתה צריך מרחב הגנה ביטחוני? היום עם הטילים, בכל מקרה אפשר להגיע אליך. אלא מה תגיד? יש לך זכות היסטורית? יש עוד מישהו שאומר שיש לו זכות היסטורית. אלא מה תגיד, רדפו אותי הנאצים? אלה גם כן רדפו אותם, אלה. זה... קיצור, כל הטענות לא טענות. אבל אם אתה מתחיל מבראשית, אז זה משהו אחר לגמרי. אז צריך להבין איך בראשית עונה. אבל, ועל זה יש שיעור בפני עצמו. אבל זה בא לומר שאנחנו קושרים את הדבר היותר פרגמטי, מעשי, פוליטי, לראשית היותר מטאפיזית ועליונה. אגב, גם כך נהג הרמב״ם. איך הרמב״ם מתחיל את הספר משנה תורה? יסוד היסודות ועמוד החוכמות. מתחילים, כן, מהשאלה הבסיסית ביותר. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, כך וכך. איך זה מסתיים? הלכות מדינת ישראל. נכון? הלכות מלכים ומלחמותיהם. מתחילים מהראשית המטאפיזית ומסיימים בהוויה הפוליטית. ומה יש באמצע? הרבה פרטים איך מגיעים מהראשית אל האחרית. נכון? זה המבנה. למה בלי לדבר על הקמת המדינה? ודאי שהוא אומר שצריך להקים מדינה. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר את ה... אני אמרתי בשיעור הקודם שהוא לא אמר את זה. חלילה וחס. וכי הרמב״ם יגיד שלא להקים מדינה? יפה. זה מובן מאליו. אבל הוא לא אמר שזה... לכן הוא לא כתב שזו מצווה. כי לכתוב שזו מצווה זה הקטנה של הרעיון. אבל לא שהוא לא כתב על זה. לא, הוא כותב את זה במפורש, רק הוא לא כותב את זה ברשימת המצוות. הוא כותב במפורש שצריך להקים מדינה. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר את מלכות בית דוד ליושנה ליושנה לאתרה הראשונה. נכון? הוא כותב את זה. וגם הוא כותב שיקבץ השם גלויותינו עושים כך וכך. נכון? לגבי תעניות. הוא כותב בהרבה מקומות שאנחנו נחזור לארץ ונקים מלכות. הוא רק לא כותב פורמלית שזה מצווה בשולחן ערוך. למה? כי הוא גדול הרמב״ם. הוא לא צריך לקחת דבר כל כך מהותי ולהקטין אותו לממד של מצווה. הלכה... רגע. כן, לא. לא, לא הלכה. פסקה י' ד'. כן, בבקשה. האופטימיות אומרת שיש מה לעשות בעולם. שמה שאני עושה הוא לא לשווא, הוא לא לטוב. ולכן יש מה לעשות. ואז מה לעשות? לעשות. מה אנחנו עושים? זה המצוות. המצוות הן המעשים. עכשיו אני רוצה קצת יותר... את הנקודה הזאת אתה מבין? כי אני רוצה להעמיק בזה. עכשיו, יש נקודה נוספת. המצוות שונים מכל המעשים כולם. כי סתם מעשה נעשה במסגרת היש. למשל, אני מורח ריבה על הפרוסה שלי. דבר יפה, נכון? זה בגלל שאני רעב, זה בגלל שאני אוהב ריבה, אני אוהב לחם. כל זה במסגרת הבריאה. המצווה מחברת אותי אל מי שאמר והיה העולם. כלומר, זה חדירה של הטרנסנדנטי לתוך היש. זה מתחיל, כן, מהראשית, מבראשית, עד נקודת החיים שלי. אתה איתי? מובן? טרנסנדנטי? נבדל. כלומר, מה שנבדל מן היש, מי שאמר והיה העולם, הוא לא חלק מהעולם. הוא למעלה מן העולם. נכון. אתה אומר, בשביל מה אני צריך לעשות מצוות? הרי אלה, זה מסודר שיהיה בסדר, נכון? נכון? ככה אתה אומר, אלה, אני יכול ללכת לישון. וריבונו של עולם ינהל את העניינים. בכל מקרה אני אגיע, נכון? נכון? בסדר, תשובה. נכון, העולם יגיע, אני לא. אני יוצא מהמשחק. כלומר, אם יש מה לעשות, כלומר, אם העולם יש לו כיוון, אז אני צריך לעלות על הרכבת. כן, זה מהשותפות שלי. עכשיו, יש משהו אידיאלי בזה שאני אהיה שותף. זה לא רק כדי להפחיד אותי, כדי שתשמע, אתה הולך פייפן. לא. כי מאחר ואני חלק מן ההוויה, אז יש בזה קידוש השם, בזה שאני דואג לחלק הזה שנתון לאחריותי, דיינו עצמי. כלומר, זה מפסיק להיות אגואיסטי לטפל בעצמי. אם אני רק אוהב את עצמי, אז יש את השאלה, מה זה שווה שאני אוהב את עצמי? אני לא כזה חשוב. אבל אם אני גילוי של ההערה האינסופית, אז אני חלק מן האינסוף. אני חייב לטפל בזה. זה לא בשבילי, זה בשבילו. נראה. טוב. פסקה י"ד. מה?
יש
מאין או
שתהיה
להם אמונה אחרת? אני חוזר על שאלתך. האם באחרית הימים, כשיגלה אור השם בעולם, האם גם שאר האומות יכירו במי שברא את העולם יש מאין? זאת השאלה שלך? ממילא גם יצטרכו לעשות את המצוות המעשיות. עד כאן שאלתך?
השאלה
אם הם יצטרכו לעשות. כלומר, השאלה הראשונה, אתה מוחק אותה? טוב. אף על פי כן, אף על פי שאתה מוחק את השאלה הראשונה, אני רוצה לענות עליה. תשובה, כל יום אנחנו אומרים, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד בכל הגויים. ככה רש"י מפרש, נכון? שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. ואומר, והיה השם מלך הכל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עד כאן דברי רש"י. אם כן, המשמעות של משפט, שמה ישראל, זה משמעות דינמית. זה לאורך ההיסטוריה. עכשיו, לגבי שאלתך, אם הם יצטרכו לעשות מצוות מעשיות, התשובה היא כן. מה? או שהם יהיו ישראל, או שיתקרבו. זה מה שכתוב, והלכו עמים רבים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה הגויים אומרים זה. מה ייחד אותנו? אנחנו נהפוך להיות אומה של כהנים. ואתם כהני השם תיקראו. והכהנים שלנו יעלו למדרגת כהן גדול כמבואר בספר יחזקאל. והכהן הגדול שלנו יהיה סופרמן. וסופרמן מה הוא יהיה? פסקה י"ד. היתרון, עכשיו פה זה נקודה גם כן חשובה שהיא קצת קשורה לפסקה הקודמת, מה ההבחנה בין התפיסה הישראלית לבין התפיסה הפילוסופית. זה נכון שהרעיון של מציאות השם וגם של יש מאין אנחנו חידשנו בעולם, במיוחד יש מאין, אבל בסופו של דבר, הפילוסופיה, אמנם בצורה איטית והדרגתית מאוד, היא גם הגיעה לזה. במיוחד בימי הביניים, מה שנקרא סקולסטיקה. מה זה סקולסטיקה? זה הפילוסופיה הדתית, מה שנקרא. בימי הביניים המציאו איזה מין יצור כלאיים כזה, פילוסופיה דתית. השאלה היא אם בכלל המושג של פילוסופיה דתית הוא אפשרי. למשל רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, כל המאמר הראשון זה נגד הרעיון הזה. אתם מכירים, בספר הכוזרי בהתחלה מופיע איזה פילוסוף, נכון? אז קרא לפילוסוף אחד וישאלהו לאמונתו. מה זה הפילוסוף שם? איזה מין פילוסופיה זאת? זו פילוסופיה דתית, נכון? זה לא פילוסופיה סתמית, זה לא פילוסופיה יוונית נטו, זו פילוסופיה דתית שמאמינה באלוהים, מאמינה אפילו בכתבי הקודש, רק שהיא נותנת פרשנות אינטלקטואלית סתמית לכתבי הקודש. מה? נכון, תנ"ך בגובה פילוסופי. יפה, יפה, אפשר להגדיר את זה כך. ובעצם מה שרבי יהודה הלוי שמה עושה, בצורה הייתי אומר מרומזת, אבל הוא הורס את הרעיון של הפילוסופיה הדתית, על ידי עצם הצגת הגיחוך שיש במושגים שלה. בסדר? אז נשאלת השאלה, האם פילוסופיה זה דת, או דת זה פילוסופיה? למשל, הרבה פעמים אנשים אומרים, וזה גם במקדם היו אומרים את זה, גם בימינו, הרבנים, זה פילוסופים, זה הפילוסופים של עם ישראל. כן? אביי, רבא, זה הפילוסופים של עם ישראל. יש דבר אחד שברור, שהפילוסופים הם לא רבנים. אז איך אפשר להגיד שהרבנים הם פילוסופים? יש איזה סתירה. אבל יש לפעמים ניסיונות כאלה. למשל, אני תמיד רגיל להביא את הסיפור המפורסם, סיפור שהתרחש לפני 100 שנה בערך, בברלין. אצל הרמן כהן. מכירים את הרמן כהן? היה פילוסוף, היה יהודי גם. איך אני יודע? כהן. אתה מכיר כהן? כן. כן, קראו לו הרמן יחזקאל כהן. היה יהודי טוב, אגב, באמת. אפילו היה לו איזה מין התקרבות לחזרה בתשובה. כלומר, הוא לא בדיוק היה מדקדק בקלה כבחמורה, אבל התקרב יותר, בסוף ימיו, התקרב יותר לשורשים של היהדות שלו, הרמן כהן. והוא כתב, הוא היה אבי הנאו-קנטיזם. והוא בעצם, ויש לו ספר גדול, נקרא דת התבונה ממקורות היהדות, 600 עמודים בתרגום של מוצרט ביאליק. והוא בעצם מסביר שהיהדות, משה רבנו, רמב״ם, רבי עקיבא, זה המימוש המוצלח ביותר של עקרונות הפילוסופיה של עמנואל קאנט. כלומר, הקדוש ברוך הוא הסתכל בביקורת התבונה הטהורה וכתב את עשרת הדיברות. זה פחות או יותר הבסיס של הדבר. והוא כתב את זה מתוך כוונות טובות, ללא שום ספק. הוא רצה להפיץ את היהדות, להגן על היהדות, ואז הוא הסביר שהיהדות זה המימוש של הפילוסופיה והמוסר הקנטיאני. ופעם הוא נתן הרצאה בברלין בפני ציבור גדול. צריך להבין שבאותם הימים בברלין הרצאות מהסוג הזה היו נחשבות למין מעמד מרומם, איזה מין פסגה של התרבות. ומישהו היה בקהל, יהודי, ואמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני אמנם לא פילוסוף, אבל אני מבקש את רשות הדיבור. אמר לו, הר פרופסור הרמן כהן, בבקשה. ואז הוא אמר, במה שאתה אומר, איפה נמצא ריבונו של עולם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל? התשובה של הרמן כהן הייתה, שהוא התחיל לבכות בציבור. כלומר, כיוון שהוא היה אדם אמיתי מאוד, השאלה הזאת העמידה אותו בבת אחת על הפער הבלתי ניתן לגישור בין הפילוסופיה לבין הנבואה. הפילוסופיה היא אימפרסונלית, היא סתמית, היא מדברת על איזו ישות מנוכרת, ואילו הנבואה מדברת על אישיות המדברת, וידבר השם אל משה לאמור, זה מישהו שמדבר עם מישהו. איך אתה יכול לזהות את זה עם זה, לחפוף את זה עם זה? אומר הרב קוק, פסקה י"ד, היתרון של ההכרה האלוהית שבישראל, מההכרה הפילוסופית הכללית שבעולם כולו, אגב, הרב קוק הכיר את כתבי הרמן כהן, לכן יכול להיות מאוד שהוא מתכוון אליו, נעוצו בתביעה הפנימית של הוספת הגדולה האלוהית ההולכת ונטבעת מהנשמה בכל רגע. עילוי גודל זה הוא תוכן ישראלי מיוחד. מילים, נגיד את זה במילה יותר פשוטה, מילה קלאסית, קידוש השם. למשל, יש מצווה בתורה, מצוות קידוש השם, שמחייבת את היהודי אפילו למסור את החיים שלו, נכון? לפעמים, אין ברירה, מתים כדי לקדש עם שמיים. עכשיו, הרמב״ם כתב את זה בספר, בספר משנה תורה שלו, בתור המצווה איזה מספר? השביעית. יש לפני כן שש מצוות. יש מצווה ראשונה, מציאות השם. מצווה שנייה, שאין אלוהים אחרים. שלישית, שהשם אחד. מצווה רביעית, לאהוב אותו. מצווה חמישית, ליראה אותו. חמש מצוות, אין בלבלתי, לא שש, אלא חמש. יש חמש מצוות שהרמב״ם כותב בתחילת הספר. ושם הוא לא כותב אף פעם את המילה ישראל. הוא אומר, צריך לדעת שיש אלוהים. מי צריך לדעת? כולם. צריך לאהוב את אלוהים. מי צריך לאהוב? כולם. ואחר כך הוא כותב בפרק שבי, זה מה שבלבל אותי, פרק שבי, כל בית ישראל מצווים על קידוש שמו הגדול. יש פה שינוי בסגנון. עברת מהחוכמה הכללית אל הייחודיות הישראלית. ייחודיות הישראלית, קידוש השם. ברור? אז זה מה שהוא כותב כאן. נעוצו, כן, היתרון של ההכרה האלוהית שבישראל, מההכרה הפילוסופית הכללית שבעולם כולו, נעוצו בתביעה הפנימית של הוספת הגדולה האלוהית ההולכת ונתבעת מהנשמה בכל רגע. עילוי גודל זה הוא תוכן ישראלי מיוחד. עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.